שתי הגישות, גם של מחשבת המוסר וגם של מחשבת החסידות, כמו שהן מקבילות ולעיתים גם נפגשות בעניינים בפרשת שבוע, כך גם במועדים וכך גם במועדים קטנים, דוגמה של פסח שני שעסקנו בשבוע שעבר, וכך גם בענייני ל"ג בעומר. אלא שבענייני ל"ג בעומר הגבול יותר מטושטש, כי המקורות החז"ליים הם אחדים, והשאלה הייתה מה מודגש יותר ממה. כמובן שברקע עומדת הבעיה הבסיסית שאליבא דאמת אין לה פתרון מיושב טוב. מה היה הרקע ההיסטורי העובדתי? פעילותו של רב עקיבא, תלמידיו של רב עקיבא, רב שמעון בר יוחאי. עצם העובדה הזאת שבמודל הבסיסי, אז הימים הללו של ספירת העומר הם ימים מאוד חגיגיים, בלשונו של הרמב"ן כחולו של מועד. זאת אומרת, יש פה שבעה שבועות של מצב רוח מאוד מרומם, בין החירות הגופנית הממלכתית, בין העצמאות המדינית לבין החירות הרוחנית וההכנה לקראת מתן תורה. ובתחנה הזאת של ל"ג בעומר מתמקדים הדברים האלה. ואיך זה התגלגל שזה הפך להיות אגמומי קצת, על כל פנים עד ל"ג בעומר, וקצת מנהגי אבלות וכל מה שמתלווה לזה, יש השערות וחלק דברים שמתקרבים אל האמת שנראית ללב, אף על פי כן הכל פה עמום. אבל בתוך סימני השאלה האלה יש כמה דברים בסיסיים שבקטעים שלפנינו באו לידי חידוד והעברה יתרה. הדברים הראשונים הם של אור יחזקאל. אין בין גיהנום לגן עדן אלא כחוט השערה, כי בכוח חוט השערה לשנות את האדם. זה כמובן כלל של בעלי המוסר בצורה יסודית מאוד. לנו נדמה חוט השערה זה הביטוי לדבר היותר דקיק שאנחנו אפילו לא שמים עליו. והנה, אם גן עדן הוא שיא הביטוי של הדבר הנאצל וגיהנום הוא שיא הביטוי של הדבר המאוים, אז מה הפשט שכחוט השערה? אז הוא אמר, כי בכוח חוט השערה לשנות את האדם, וכן בכל מידה ובמידה אין לזלזל בשום פרט, כי אף חוט השערה חמור עד מאוד, וכל פרט נוגע עד לשיא ממש. זה גם כן יסוד גדול של בעלי המוסר, שאין לזלזל, בוודאי לא אצל גדולי העולם, כפי שהמקרא מתאר את זה, וגם ממילא גם לא אצל בני אדם קטנים, גם כמובן אם הם לא מבדילים, הם לא מבדילים את דברים גדולים אצלם, בוודאי שהם לא מבדילים את דברים קטנים. אבל ניקח לדוגמה, מנתח מוח, שהוא פותח את הגולגולת, אז מחפשים את המומחה הגדול ביותר, ושיהיה לו ידיים טובות מאוד וכו'. שם מבינים שנטייה של מילימטר, או אפילו של חלקית המילימטר, כחוט השערה יכולה לגרום לשיתוק לכל הגוף. כשאתה פותח את הקודקוד, ואתה נוגע במקום רגע, נדמה להם משהו. אז גמרנו, אז משותק חלקית, או חס ושלום יותר. אז אתה רואה איך, זה תלוי כמובן איפה חוט השערה הזה. אז הנה לך בין בריאות גמורה לבין זה כחוט השערה בלבד. אתה נוגע לשיא, שנוגע בקודקוד. כי שאיפת התורה היא שלמות, ולכן כשנוגע אב בחוט השערה כבר מצבו שונה לגמרי. וכל חוט השערה נוגע עד אינסוף. וכמובן לאל בדברי חז"ל שאין לך משפחה שיש בה מוחה שאין כולם מוחסים לפי שמחפים עליו.
זה נוגע כמובן לתפילתה של השיחה. בחיפוי מועט שהוא רק איחוד עשרה כבר נקרא מוחס ועונשו כמעביר בנו למון. ונראה זאת, היית בחזל, לא ידוע לי עוד מישהו שיבדיל כפי שהוא מבדיל בין שני לשונות שהם נראים לנו כקרובים לזה לזה, ואף על פי כן הוא יבדיל ביניהם. במדרש כתוב י"ב, 1,000 זוגות תלמידים היו לרב עקיבא וכולם מתו בין פסח לעצרת, עד שלקח זין תלמידים חדשים ואמר להם, הראשונים לא מתו אלא מפני שעיניהם הייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה, אתם לא תהיו כן. מיד מילאו כל הארץ תורה. וכבר הייתה לנו פעם הזדמנות לדבר על ההתרעננות וההתחדשות הזו של רב עקיבא. אז כאן כתוב שהסיבה למוות, למגפה הזאת, הייתה מפני שעיניהם צרה. ולכאורה בגמרא מבואר בלישנה אחרינה שמתו בין פסח לעצרת משום שלא נהגו כבוד זה בזה, וכאן מבואר שהייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. וביור הדבר נראה שבאמת חד הוא. זאת אומרת, שתי הסמכתאות האלה ושני המקורות הללו של חז"ל, הם מדברים על אותם מאורע, אלא ההתבוננות היא משני כיוונים. ירד רב עקיבא לעומקם של דברים, הוא ביאר להם, שמה שלא נהגו תלמידיו כבוד זה בזה, סיבת הדבר הייתה חמורה לאין ארוך, ונבע דבר זה מחמת שניהם הייתה צרה בתורה. לא נהגו כבוד, אז אתה יכול למצוא כמה וכמה הסברים, אתה יכול למצוא, כולם היו סחבים, כבוד פתאום, החבר שלי בחדר, מה כבוד? כשאתה אומר אינו צרה, זה כבר דבר הרבה יותר חמור. אז השאלה היא מה זה או זה, כי נוגע הדבר בקט שונאי השם, ויסוד זה מלבדנו רב עקיבא, שאל נא נזלזל בקטנות ונאמר שאינו חטא חמור, אלא ייתכן בדברים קטנים, כי אם נתינת כבוד וכדומה, נובע מחמת עין צרה בתורה שהוא שונאי השם. האמת היא שוב, אחרי פרויד, זאת אומרת אחרי הגילוי לאומות העולם על כל פנים בישראל, זה היה ידוע קודם, למושגים תת מודעיים, דיינו לחיפוש מניעים פנימיים שעל פני השטח הם מתלבשים בצורה אחרת, אז זה לא חידוש. על פני השטח הסיבה למגפה הייתה אי כבוד זה לזה. נו, אנחנו נראה כמה הסברים מה זה אי כבוד, אבל כשהוא אומר שמתגלה שאי הכבוד זה מכיוון שאני לא מפרגן לו. עוד יותר עמוק, איני צרה בדבר הזה. זאת אומרת, סך הכל של תורה יגדל בעולם, ואתה מבקש להצר את צעדיה של ההתפתחות התורנית הזאת. זה כבר חמור מאוד. ובואה הדבר ברבנו יונה בשערי תשובה שער ג' כי שונא השם ייתכן, אנחנו חושבים שונא השם, איזה מין דרגה נוראית. שונא השם ייתכן אף באנשים שהם עושים המצוות ונזרים מכל עבירה במעשה ולשון, אם נפשם רעה ובקרב ליבם יקשה להם כאשר חבריהם עוסקים בתורה, ויראה ביניהם בהיות בני אדם עובדים את השם ויראים מלפניו, כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ שיכבדו בני אדם את המלך ושיעבדו כי הוא שונא את המלך. לא צריך שתהיה שנאה ממש. מה שייך? שייך לדבר שייך לדבר על שנאה מיהודי מניח תפילין, הוא שונא. אלא, הוא אמר דוגמה. מי שאוהב, מבקש שמועדון האוהבים יגדל, מועדון המוכירים. אחד רוצה להצביע בשביל רשימה פלואימית, הוא רוצה שכולם יצביעו, כי הוא חושב שזאת האמת. אם אחד מבקש ש... אמונת השם, תורת השם תגדל, מה אכפת לו? זה יבוא ממני, זה יבוא ממנו, מה? אבל ברגע שאיני צרה, זאת אומרת, הוא בעל כישרון יותר גדול, הוא מתמיד יותר גדול, והוא יכול הרי להגדיל את כמות התורה, את איכות התורה בעולם. אם אני רוצה קצת שאני אתבלט יותר, אז לא אכפת לי אפילו שכבוד התורה יתמעט, בלבד שידעו שמי אני, אז בסך הכל אתה ממעט את כבוד שמיים. והוא שונא המלך, כי בגודל התורה או בגדל התורה גדול כבוד השם, וכל חיזוק שאחד מתחזק בזה מתגדל ומתגבר, מתגבר כבודו יתברך, ולכן כאשר אינו צרה בחברו הרי הוא משונא המלך.
זאת אומרת שלפי ההצעה שלו המדרש בקהלת חשף את הרבדים היותר עמוקים, את היסודות התת מודעים של תלמידי רב עקיבא, כי שעל פני השטח זה יתברר רק כי היא נהיגת כבוד זה וזה. יסוד זה אמר רב עקיבא לתלמידיו החדשים בתחילת לימודם אצלו, שאין לזלזל בקטנות, ולכן מיד מלאו כל הארץ תורה, וזו חייבת להיות עבודתנו בתחילת הזמן, כי גם בדרך כלל זה הייתה שיחה בתחילת, לא להתעצל משום דבר אלא עבודה מתמדת ללא ויתור על כל פרט. נכון הוא שאין זה מן הקלות, אבל התחלת העבודה חייבת להיות, ואז אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוני אמריותיו ויזכה להגיע לתכלית. והתחלת העבודה צריכה להיות בתפילה ומוסר, אבל נתייאש בגישתנו ללמוד מוסר ונראה כי קשה הוא, אלא חייב ללמוד מוסר כסדר, כתלמיד המתחיל עם לימוד א' ב', שעד עד מקנה לעצמו יסודות הקריאה. כן חייב ללמוד מוסר ולהשיג ידיעות בהבנת התפילה בדרגה הדרגתית, ואז יגיע להשלמות. מיד, הכוונה היא לא שמיד יתמלא כבר החיסרון של כל העשרות אלפי האנשים הללו שחסרים, אלא אם אתה תתחיל מיד, אז יש סיכוי שאתה תגיע לאיזשהו הישג. דהיינו, כבוד שמיים, אז כבוד שמיים. וזה אפשר להבין. יש לפעמים אנשים שמאיזה סיבה שהוא התעורר, זה תחילת הזמן, זה נתנו לו איזה שפיכתול, הוא התחיל. ולפעמים, נעשה את הצדיק פתאום, מה אתה מהר? ואדם לא לוקח בחשבון שמילה כזאת, שלפעמים היא נובעת מחברמניות מאוסה, היא עשויה להרפות את ידיו של אדם. זאת אומרת, אדם החליט, כמו שאמרנו, מאיזה הוא התחיל דף חדש, הוא לפני היציאה להסדר, הוא חזר, יש לו כל מיני חשבונות אישיים, למה הוא רוצה באמת להתחיל. ונעשה תלי מתמיד. או ינסה מישהו על יד השולחן באוכל, לא לדבר על בחירות, אלא לומר איזה הלכה שהתחדשה לו היום, איזה קושייה שעומד לו. צדיק, חסד. אז יוצא לפי מה שהוא אומר דבר נוראי. זה פשוט, זה רק מזר ומתור. שונא השם. מה, כל אחד היה מוכן לוותר, שלא יהיה לו מין חותמת כזאת שהוא שונא השם. הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. מתברר כן. כי על ידי הפעולה הזאת אתה מגיע לכך שאתה לא שותף להרבות כבוד שמיים. אז אל פני השטר באמת, זה בסך הכל לא נהגו כבוד זה בזה. אבל הניסוח האחר שהייתה אינם צרה, סך הכל של תלמוד תורה, סך הכל של התעלות רוחנית, סך הכל של דברים שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם, זה כבוד שמיים, וכל אחד תורם את התרומה שלו. אז כשאתה מדבר על 24 תלמידי רב עקיבא, אתה מדבר לך מה זה נוגע אלינו, בר כוכבא, עין, הער, כל מיני הסברים. אבל איך חז"ל תפסו בזה, וזה כמובן לא סתירה לממצא ההיסטורי. היסודות הפנימיים של הדבר הזה, שהייתה איזו נקודה אחת, שכמובן גם לא הייתה מודעת להם עצמם, כי אם הייתה מודעת להם עצמם, אז הם היו משתדלים לעקור אותה. אלא בפרספקטיבה היסטורית, חז"ל הבחינו בדבר הזה. בצורה קצת שונה, אמר ראש הישיבה במיר, רב חיים שמולביץ, ובעירובין אמרו, כי לכך זכו בית הלל, אני מקווה שמי שמגלה עניין בדברים האלה, לכן גם מצולמים פה השערים, הולך לחפש את הספר עצמו. פה יש רק צילומים, לפעמים הם חלקיים. אגב, הצילומים אפשר גם לראות מה הספר, מי האדם. זה גם כן כבוד התורה, שילכו לראות את הספר במקורו. כי לכך זכו בית הלל שיקבעו הלכה כמותם מפני שהיו שונים דבריהם ודברי בית שמי. ולא עוד אלא היו מקדימים דברי בית שמי לדבריהם. הוא מוכח מזה. כי המכבד את הבריות לא רק שנקרא מכובד. כבוד הבריות הוא ערך לא רק של דרך ארץ, אלא הוא גם ערך בעל משקל בפסיקת ההלכה. אלא זוכה לעשות כשמי תעלים הדיל שתל, כי כבוד הבריות היא מעלה המשכימה את האדם בכל מקצועות השלמות. ומי שחסרה לו מעלת כבוד הבריות, לא זו בלבד שהשלמות נהדרת ממנו, אלא עונשו גדול מאוד על שלא נהגו כבוד זה בזה. זאת אומרת, הוא לא נחת, לא עמד על הסתירה שבין המקורות החזלים, ולא ניסה לגלות מה עם הדברים האלה. אמר, עצם העובדה הזאת, מי שיודע את הצורה שרב חיים היה מכבד אנשים, איך היה דואג, אני מביא רק סיפור אחד, היה אדם מאוד צנוע. פעם אחת הבחינו בני הבית שיש לו איזה קרוב אחד שאליו הוא זקן, נמצא באיזה מוסד, והוא כותב לו מכתב, מכתב פשוט שלו, אבל הוא מקפיד שבצד השני של המעטפה יהיה כתוב הרב חיים שמולביץ' ראש ישיבת מיר. וכל פעם אותו דבר, פתאום פה הוא צריך את הכבוד הזה. עד שהתברר הדבר, ההוא זקן ערירי, נמצא באיזה בית חוסים במושב זקנים, ומסתומס, כמו כל יהודי זקן, לא מטפלים בו מספיק. אז הוא עשה חשבון שיגיע המכתב הזה למשרד של המוסד, ויראו בצד השני שהרב שמולביץ' מתכתב איתו, אז ינהגו איתו יותר בצורה מכובדת. איזה חשבון דק מן הדק, על זה אמרו חז"ל, ארון ביראה. אז איך הוא דאג שיהיה כבוד? אז כאן הוא חשב שמילא יוותר על, על, על מה שהוא חושב שלא צריך לכתוב, אבל לכתוב הרב, כדי שיבואו לשם אז האחיות ואנשי המשרד יכבדו את אותו ישיש יותר. בדרך הטבע היה צריך לכבד אותו, אלא מה, ידיהם לא עוד עבודה וכו'. איזה דוגמה, איזה מכובד המכבד את הבריות. אמרנו כמה פעמים שהרב דסלר למעשה, אם מבקשים לערוך איזה דיאגרמה או איזה גרף של מחשבת המוסר ומחשבת החסידות, הרב דסלר הוא איש הביניים. אז אחינו יחסית הוא נפטר צעיר מאוד מאוד, בכל פנים אבי אומר לי, אני מרגיש את זה, שאם היינו זוכים והוא היה חי עוד מספר שנים משמעותי, אז הוא היה את הקוקטייל הזה מביא לכדי גמר עוד יותר מושלם. בנפשו הגדולה של הרב דסלר, אז זרמו יסודות של בעלי המוסר ויסודות של מחשבת החסידות וגם עניינים יותר פנימיים, והוא בכוחו הגדול בנה פה מודל מורכב משני הדברים. ואתה יכול לראות את היסודות האלה והאלה, אלא שכאמור המפעל, גם הספרים הרי בחלקם הגדול לא נערכו על ידו. והנה הערה של קבץ, כן? אנחנו מכירים אותו מלכה דוידי, אבל בספר ברית הלוי הקשה מדוע מתו תלמידי רב עקיבא דווקא בימי הספירה. הלוך את עם שלא נהגו כבוד זה בזה ודאי נמשך זמן רב קודם לכן. וביהר הוא זל שכל רב הלומד עם תלמידים משפיע עליהם מנשמתו, דהיינו מעצם מהותו הרוחנית. הנה זה דוגמה לסלריזם כזה. אנחנו נשמה, נשמה, מה זה נשמה? אז הוא אמר, הוא משפיע עליהם ההגדרה, הוא היה מאוד בהיר בהגדרות האלה, מהישות הרוחנית שלו. אשר על כן נקראים התלמידים בנים. ואם התלמידים מתאחדים כראוי, אז השפעתו באה לתכליתה. הוא יש לו נשמה אחת. הנשמה הזאת מתפצלת להרבה קרניים. אז היא לא מגיעה לידי שלמותה, זה פריזמה כזאת. אלא רק אם אתה רואה את מכלול הצבעים. אבל אם תלמיד קיבל את זה ותלמיד אחר קיבל את זה, אז אדם לא יכול לדון על הרב מהתלמידים החלקיים האלה שהוא רואה. כי רק בהצטפותם כולם יחד, השפעתו מהירה בהם בכללותה. כי ידוע שכל תלמיד נוטל רק ניצוץ אחד מהשפעת רבו, היינו אותו ניצוץ השייך למהות נשמת התלמיד. וממילא רק בהתקללותם יחד נשלמה השפעתו. אבל אם התלמידים מתפרדים זה מזה בהתנהגותם, מאבדים הם את השפעת רבם ונשארה השפעה ערירית מבלי בו אל תכליתה, וזה מצב מסוכן, כמו שכתבנו לעיל, זה חלק מהשיחה הקודמת. והנה תלמידי רב עקיבא עם כל גדלותם לא נגעו כבוד זה בזה כראוי, ועל ידי זה נתפרדו זה מזה, וממילא לא נתנו להשפעת רב עקיבא רבם לבוא אל תכליתה. אין יש להם את החשבון שלהם, בסדר, יאמר אדם בסדר, אז הוא ויתר מדעת או שלא מדעת על מעלתו הרוחנית. אבל מה קרה עם רב עקיבא? הצינורות של רב עקיבא אמור היה מבעדם להעיר לעולם היו התלמידים האלה. ואם התלמידים הללו קטעו את השפעתו של רב עקיבא, הם צמצמו את אור התורה. וכשהגיעו ימי הספירה, שבהם מתנוצצים האורות של ההכנה למתן תורה, אז שאלו, רגע אחד, נתנו תורה, מה דוח המבקר, עושים איזה יש שנת התקציב הזאת, יש שנת התורה, ערב מתן תורה שואלים, נו, איך היה משבועות שנה שעברה, איך זה התקדם? אז אמרו, זה היה מצוין, הורידנו את נשמתו של רב עקיבא לעולם, רק כלי הביצוע שלו הם שם מסתכמו באיזה מקום. מה קרה? התלמידים לא מהירים כפי שרב עקיבא נותן להם. לכל אחד מ-24,000 חברוסס היה רב עקיבא משל עצמו. רב עקיבא הגדול מאיר באלפי שמשות, מאיר באלפי קרניים, וכל אחד לוקח מרב עקיבא ומאיר לעולם לפי האינטרפטציה שהוא תופס בדבר הזה. אבל כיוון שהם לא נוהגים כבוד זה בזה, אז אור התורה, כי מי שרואה אור הקדושה מתנוצץ ואינו מתאמץ לזכות בו, להתעלות על ידו אל הדוחה ונשאר בקטנותו, בוודאי זה כתרוג גדול המביא את האדם לידי סכנה. סתם שומעים פה איזה דבר. יש צד לומר שיותר טוב בספירה לעשות בין הזמן. עוד יותר קיצוני, יש צד לומר שמבחינה מסוימת יותר טוב לא להיות בן ישיבה. לא נכנסים למחויבויות, במדי. כולם מבינים שלהדיח מגד זה יותר מאשר להדיח סמל. כי הוא מגיע, הוא כבר יגיע, זה עושה רושם, אחריות כזאת. בוודאי, שאתה מקבל אחריות יותר גדולה. אבל אף על פי כן כולם רוצים להיות מגדים. משמע, שמבינים שיש עניין בעלייה רוחנית. אבל העלייה הרוחנית הזאת גוררת אחרי אחריות. להיות בישיבה בבין הזמנים של פסח לעצרת, משמעו להיות חלק מן הסך הכל של אור התורה בעולם. ואור התורה בעולם יש לו כמה מודדים, מכבדים זה את זה, אינם צרה זה בזה, אין לנו היום רב עקיבא, אבל יש לנו את הסוללה של משנה ותלמוד ופוסקים וראשונים ואחרונים, וכל אחד צריך לשאול את עצמו, איך האור של מה שקיבלתי, איך הוא מאיר, איך אני תופס את זה ואיך אני מקרין אותו. ואם אני מזלזל בחברות, ואם אני מזלזל בשני, ואם אנחנו לא שותפים למשימה משותפת של אור התורה בעולם, אז באיזה מקום שהוא, זה עוד יותר מסוכן. מצד נוסף, כתב הרב המחבר בעל עלי שור, זה יהודי שחי בימינו, אני חושב שהוא משיירי כנסת הגדולה, הוא שימש, זה הרב הולבן, הוא שימש את גדולי הדור הקודם, גם תלמיד במיר, היום אני חושב הוא בישיבת כל תורה, והוא דן על התעלות. מעתה נתעמקנה. חז"ל אומרים, העוסק בתורה הרי זה מתעלה, שנאמר הוא ממתנה נחניאל ומחניאל במות, ונך זה ענן. מה מקום ההתעלות הזאת? טכנית. השכל מתחדד, ידיעותיו מתרחבות, אז לא צריך להתעלות. לכל היותר אתה צריך שאתה מתרחב, שאתה הולך לרוחב, אבל מה זה לגובה? אך אם אינו משתנה כולו, בכל התנהגותו, בעקבות תורתו, עדיין אין זה התעלות. ועל כגון זה כתב החסיד יעבד, שראינו אדם גדול בתורה שבאמת אינו חכם אלא יודע תורה. יש להבדיל בין מי שיודע תורה למי שלומד תורה. אם כן, היה מקום ההתעלות באדם, אני רואה בזה בעזרת השם בבירור, כי מקום זה היא עדינות הנפש. אם העוסק בתורה מתעלה באמת, כל הנהגתו מבטא עדינות ועצילות רוח.
וזה פשוט. הבורא יתברך הוא דק על דק עדי נבדק. בכל עניינה של תורתנו הקדושה היא דקות, בגדר הררים התלויים באחות השרה, ולכן הקרוב ועד לבורא ולתורה מתעלה בהרגשה דקה בכל ענייניו, והיא יוצרת הנהגה של נכבדות. מי שאין לו עדינות נפש, אין לו הכלי שבו יוכל לקבל עמיתת התורה, הוא מופקח חס ושלום מעלייה, אף שיכול להיות יודע התורה. וכמובן בזה גם מוסברת ההבדל בין תלמוד תורה במסגרת תורנית ישיבתית לבין מסגרות אחרות. מה עושים יום הסטודנט? יום הסטודנט, לגבורמר, יום הסטודנט. דוננתי קצת. היום הרי אתה, היום אם אתה לא רוצה, אתה תרתר לך, תרתר לך. אתה שומע חדשות, יום הסטודנט. מה עושים שם? צוחקים מהלימודים, צוחקים מהמורים, צוחקים מהפרופסורים. זה מה עושים נאירו. זאת אומרת, היא אשר חיילי, בכלל לא היה, לא היה אוניברסיטה, לא היה כלום, לא היה דוקטורט, אלא מה, נבח, יש מין דבר כזה, אז בשביל שאני רוצה קריירה. זאת אומרת, אנשים צוחקים ומה הסמל של יום הסטודנט? חמור נושא ספרים. מי שלומד הוא חמור. הביטוי הזה, חמור נושא ספרים, מופיע בחז"ל. מופיע לגבי דבר אחר. חמור נושא ספרים. חמור הוא מי שלומד. מה עושים אצלנו ביום הסטודנט שלנו? דבר שאין משלו בעולם. בכל התרבויות של העולם לא ידוע על עם הרוקד עם ספר. רוקדים עם פרח. רוקדים עם כל מיני דברים. לרקוד עם ספר אין דבר כגון זה. רק עם הספר רוקד מספר. איזה כבוד מכבדים את הספר. מה הפשט? מכבדים. מכבדים את מה שאני סטודנט בשבילו. אני לומד שמחת תורה שלנו ביום. את מי מכבדים בשמחת תורה? את מי שלמד כל השנה? ובמה מתכבדים? כמה תלמד עוד, כמה עבר, כמה עתיד. אז יש אולי יודעים, אבל התעלות זה דבר מיוחד רק למי שמה הוא עושה כשהוא רוקד, הוא גם כן מתעלה. הוא גם כן מנסה להתרומם. עכשיו ניגש על הגמרא ביבמות. זה על שני מלך וזוגות. לפי דרכנו כאן ישנו מהלך בהבנת הדבר הנורא הזה. ישיבה של 24 אלף תלמיד נחרבה מפני שלא נגעו כבוד זה לזה. כבוד היא המידה של עדינות בנפש. המכובד מכבד גם אחרים. אם אין עדינות, אין גם עלייה של אמת. קטנות הייתה בתלמידים אלה, ובקטנות נשארו אף שרבם היה רב עקיבא. מי שאין בו עדינות ומהותו קטנות, אינו מסוגל להתעלות בתורה גם אם רבו הוא הגדול שבגדולים. הרי חסר לו הכלי שעל ידו מתעלים. אסון זה יירא דווקא מפסח עד עצרת. כשחזל קבעו זאת במפורש, כוונתם לרמוז שהזמן גרם. הביאור בזה הוא כך. ההערה שהעירה לישראל בית יציאת מצרים ובית מתן תורה חוזרת על עצמה מדי שנה בשנה כידוע, וכאן אתה יכול לראות את ההשפעת הרב דסלר ואת ההשפעת העניינים היותר פנימיים. כל מה שעירה אז מתעורר תמיד שוב באותו פרק זמן. בחצות לילה של יציאת מצרים התגלה הסמל הקדוש, הצלם הקדוש, מושג קבלי, של האדם מישראל בכל שיעור קומתו. למחרת נעלם גילוי זה וחזרו לקטנות הקודמת. אך כיוון שטעמו כבר את טעם הגדלות הנורא של הצלם הקדוש בשלמותו, התאמצו בעבודתם לזכות אליו שוב. הרב מקלם כתב כי בימים אלה קנו כל יום אחד מהמעלות שהתורה נקנית בהם. ביום הממחת השלימו את קניין כל ממחת המעלות. המספר הזה הוא משמעותי. ב-48 דרכים התורה נקנית, יש לנו 49 ימי ספירה. ביום הממתת עשו חזרה על כולם ביחד, ובזה זכו שוב לגילוי הצלם הקדוש. יום ה-50, וכך נגשו לגבלת התורה, ובזה נתעלו עוד בתוספת מעלה עצומה. סדר זה חוזר על עצמו מדי שנה ושנה. הזוכה בלילה סדר לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, מהירה גם לא הערה מעין זו שהעירה לכלל ישראל בחצות הלילה שיש מצרים, והיא נעלמת אחר כך. שבעת השבועות של ספירת העומר הוא זמן עבודה להגיע שוב אל הערה זו, והמתאמץ בזה בעבודתו במשך שבועות אלה זוכה אליה שוב לקראת חג מתן תורתנו, אלא אז הוא זוכה במשהו בעצמו שילם וקנה. כשרבצים חזיזו אמר מה שאמר זה הסבא מכלם, אין ספק כי זאת הייתה העבודה שלו בימים אלה. כל זה הוא באדם מישראל שיש לו חוש בגדלות אמיתית ומשתדל להתרומם מעל הקטנות שלו.
אך אדם שאין לו לא השגה ולא חפץ בגדלות וכולו אומר קטנות, הוא משולל חס ושלום מההליכה לקראת מתן תורה. זו יצרה גדולה עבורה. במובן זה הרי הזמן שבין פסח ועצרת הוא זמן של דין, והוא מדי רומז למשנה. בעדויות שדינם של רשעים בין פסח לעצרת. מתאמצים או לא מתאמצים להגיע לשיעור הקומה האמיתי של אדם מישראל, על זה הדין. תלמידי רב עקיבא לא נהגו כבוד זה לזה, זהו הסימן המובהק לקטנות. חוסר עדינות וחוסר חשיבות. מי שאינו מכבד מופקע גם הוא מנכבדות וחשיבות של עצמו. בזה נחרץ משפטם של כל 24 אלף למות, ודווקא בפרק זה בין פסח למוות. לעצרת. זוהי דוגמה של ארבעה קטעים ממחשבת המוסר, כשכל אחד באיזו זווית קצת שונה, אבל לפעמים גם מאוד משמעותית ומהותית, הצביע על צד אחר בעניין הזה. אלא שכדרכם של בעלי המוסר צריך להעמיק עוד יותר בכל אחד מן הדברים כדי לעמוד על היסוד הזה. ואפשר לראות כבר את העקבות של יסודות עמוקים יותר שמנסים לצלול עוד יותר עמוק כדי לגלות את התוכן של הדבר הזה. כנראה שבבית מדרשו של רב צודק היו מסיימים בלג בעומר ש"ס. הוא עצמו היה מסיים כל שבת, בגיל מבוגר יותר, לפני שנכנס לסעודת שבת, כל מסכת שבת ועירובין. היום אפשר כבר לדעת מה פירוש. הרי זה אפשר רק לדפדף, אלא כשהוא דפדף אז הוא סיכם לעצמו את כל הדף, את כל הראשונים. לא היה נכנס, פעם אחת הוא התאחר בסעודה, אז אמרו, רגע, יש לו עוד כמה דפים לגמור. אבל כנראה שהיה לימוד ש"ס בצוותא או משהו כגון זה, בל"ג בעומר כך היה מנהג שם. יום זה נקרא הילולא דרשב"י, מפני שבו ביום נסתלק. נו, אף שמצינו שקבעו תענית ביום מיתת צדיקים, כמו בזין אדר פטירת משה רבנו, וכן ראש חודש אב, דאף שהוא ראש חודש מותר להתענות בו, מפני שהוא יום פטירת אהרון הכהן, ולמה בפטירת רשב"י עשו יום טוב? שיער שכל העולם, יפה מאוד, זה מכובד מאוד, שהעולם מתעורר אתמול לעשות הילולא דרשב"י, זה... כך ראוי וכך יפה, אבל למה, אולי גם שאלו, אני לא זכיתי לשמוע, איזה מין הילולה, הוא מת, מה אתה שמח? אז הוא אמר יסוד, אך מה שקבעו תענית ביום מיתת צדיקים, דווקא בצדיקים שהיו משורש תורה שבכתב. תורה שבכתב, מה שיש, יש. צדיק ששורשו, לא חשוב עכשיו איך נפרים. אם היה פה הרב דסלר, מסתום היה מסביר מה זה שורשו. אבל שעניינו בתורה שבכתב, מה שכתוב כתוב, מת, הפסיק לכתוב. הפסיק לכתוב, אז הפסיק ליצור. אז יש סיבה טובה להצטער. משה רבנו, עליו השלום היה שורש תורה שבכתב, ורב עקיבא היה שורש תורה שבעל פה. תורה שבעל פה יש לה דבר הפוך. איך שנגמר, זה מתחיל להתרבות. ואיתם במדרש ובעלי הסופות הם מתי הם נטועים דברי תורה באדם בזמן שבעליהם נאספים בהם. כל זמן שרבו קיים, מה שרבו אומר לו יש לו. מתי אדם מתחיל לעשות שימוש בדברי רבו? אם רבו יסודו בעל פה, אין לי טקסט, לא ישיר שום דבר, ואני מתחיל לחדש ולומר, ואז ממילא זה מתענף ומתגדל. ביום שנסתלק אז נקבוע דברי תורה ולבב ישראל תלמידיו. ורשב"י היה תלמיד רב עקיבא ואמר שנו מידותיי. שמידותיי תרומות מתרומות מידותיו של רב עקיבא, שפיט שבשפיט של רב עקיבא, זה רב רשב"י, והיינו שורש לימודי רב עקיבא. והיה זה בל"ג בעומר בספירת הוד שבהוד, בהוד ומיתת אהרון הכהן, הוא גם כן שורש תורה שבעל פה, ומשה רבנו היה שורש תורה שבכתב, ואהרון איך הוא משלשל את כל היסודות הללו לשניים האחים האלה, ואהרון שורש תורה שבעל פה, כי שפתי חוהן ותורה יבקשו מפיהו, הוא יהיה לך לפה. ספירת הוד שבהוד, ולכן ברכת כהנים היא בהודעה, הוא שורש תורה שבעל פה כמו תרומות מתרומות מידותיו של רב עקיבא. ביום הסתלקותו נקרא הילולא דרשב"י, וכל ישראל שבדורו קיבלו ונקבע בליבם על דברי תורה שלו, כמו שאמרו במדרש, בזמן שבעליהם נאספים מהם. עכשיו יש פה סיפור עם פסח שני, אני לא יכול להיכנס לו. עולה מתוך הדברים שכנראה היה צריך לעשות, זה החידוש שלו. אני חושב בעמודה השנייה, איפה שיש שם קו מתוח, ולא יכלו, היו צריכים לעשות את ההילולה הגדולה בפטירת רבי עקיבא, ולא יכלו לקבוע יום הילולה בפטירת רבי עקיבא מפני שנהרג. ולכן קבעו ההילולה ביום פטירת רשב"י, שהיו בו תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא. בכל שנה כשבא יום זה, יכול כל אדם לזכות לפי כוחו, להשיג קביעת הדברי תורה שירד ביום זה בתורה שבלפרת, וכן קבעו למועד. היסוד הגדול של השמחה בל"ג בעומר, בעלי המוסר דיברו אולי על הצד האחר, על צד השלילה, זאת אומרת, מה לא בסדר, או איך צריך להתכונן למתן תורה שלא יפגע כתוצאה מאותה מחלה בסיסית של תלמידי רבי עקיבא. איך הוא דיבר על 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 על, על רש"י בגמרא בפסחים, אמר רב יוסי, רב יוסף, אלמלא היום, אם לא היום, היום הזה של שבועות, כמה יוסף היכה בשוקה. ונאמרו כמה הסברים במאמר הזה. אומר רש"י, מה היה אם לא היה היום הזה? אז רב יוסף אמר על עצמו, שלמדתי תורה ונתרוממתי. תלמוד תורה זה יודע תורה, אבל נתרוממתי, זה הנקודה הפנימית, זה הנפש, זה לא רק הטכניקה שבדברים הזה. ונתרוממתי בשמחה של יום הסטודנט התורני, ונתרוממתי מפני שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם תורה שנותנת לאדם את הרוח נהיה שבו. אז הוא אמר, לא סתם נתרוממתי, נתרוממתי זה בהתפעל שאני עצמי, כי בתורה שבעל פה, אז אני עושה שימושי ממה שניתן. הרב הלך, עכשיו אני עצמי הרב של עצמי, ואני מבקש עכשיו לבנות את האישיות שלי באותה התרוממות. איתה בספרים שעיקר הספירה הוא עד ל"ג בעומר, ונראה ליתן טעם, והנה ידוע לספירת העומר היא לזכך את הנפש הבהמית, היינו טבע האדם ומידותיו, להיות נמשך אחר השם יתברך אף בעת זמן שאין השכל ביום ומאיר. ועל כן התחלת הספירה היא ממוחת השבת ולא יום טוב ראשון של פסח, כי אז באים כל האורות העליונים, ואין מה שאפשר לראות פה את המקורות של הלישור וכדומה. כי אז באים כל האורות העליונים, וממילא כל הרצונות והביטות בטלים לשם יתברך, ורק אחר עבור יום טוב הראשון והאורות הגדולים שהיו מירים הסתלקו ושבו לקטנות הדעת כנודעה. על כן רק אז בזמן הספירה לקיים כשם בחושר השם ואולי, דיינו למיות ממשך אחר השם יתברך, ועודו בקטנות השכל והדעת. זה תכלית המבוקש מאת האדם, שגם גופו יהיה קודש, אף מבלדי הוראת השכל. וזוהי הכנה רבה לשבועות, שלעומת שהוא נמשך אחר השם יתברך בתחילת גופו לבד, לעומתו שופים עליו ביום השבועות אורות גדולים והשפעת התורה. והנה כמו ששלוש משמרות אבי הלילה, גמרא בראש ברכות, ובהשמורה שלישית, עם עלות השחר, קרוב לעלות השחר, מתנוצץ אור החוזר מאור היום, כן ברוחניות. בשליש האחרון של ימי הספירה, שהוא בכינוי ימי חושר ולילה, מתחיל להתנוצץ אור החוזר מחג השבועות ומלג בעומר ואילה. ועל כן שוב איננו נקרא כל כך ימי חושר ולילה, שיהיה כל כך בקטנות, ועל כן עיקר הספירה רק עד אז לעומר. ולפי זה יובן מה שפסקו תלמידי רבי עקיבא למות בלג בעומר, לפי מה שכבר כתבנו, בטעם שמתו בין פסח לעצרת, וחמת שלא נהגו כבוד זה בזה, אף שאין זה מחייבי כריתות ומיתות בדין ולא מיתה בידי שמיים. נו, שאלה, אבל לא עד כדי כך. אז ראינו שרב חסקי לוינשטיין ניסה לומר שכך שונא השם. נו, זה איזה הסבר. ואמרנו בני שעליהם היה לתקן החטא של כ"ד אלף שנפלו בשיטים. וביארנו שם שהחטא נצמח ממה שהיו נחשבים ליש בעיני עצמם, היה שם בתם הדמית, אבל כן, הם שלא נגעו כבוד זה בזה, ומפאת חוסר ביטול עצמי, ושכל אחד נחשב ליש ומצוין בבני עצמו, על כן נענשו אז על החטא הקדום. הנה כתיב, ואיחן שם ישראל נגד ההר, ואמרו זל כי איש אחד בלב אחד, ואתם יש לומר, מפני ששכן כבוד השם מראש חודש, וראו את מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, וחמת זה נתפעלו ונתבטלו בעיני עצמם, והשיגו הכנעה שלמה, על כן היו כי איש אחד בלב אחד, ובוודאי כן ובכל שנה. וזכי הנפש מרגישים זה. וכבר אמרנו, כי
בל"ג בעומר ואילך מאיר אורח חוזר משבועות, ועל כן הקדושים האלה תלמידי רב עקיבא בוודאי הרגישו את האורח חוזר והציגו ביטול בעצמם ותיקנו את החטא הקדום, על כן פסקו למות. זאת אומרת, זה לא סתם שהמגפה הזאת נפסקה, אלא מפני ל"ג בעומר סייע להם להבין את הדבר הזה. הזדמן לי להסביר שהרב בעל אור גדליהו הוא חניך של מסגרות של תנועות המוסר, ובעיקר של החסידות, כפי שהיא גלתה לאמריקה. ושם הוא גדל, ואפשר לראות איך בצורה בהירה הוא ניסה בכמה אוקימתות להסביר את היסודות של ל"ג בעומר על פי מקורות בעיקר חסידים וקבליים, והוא ניסה לסדר אותם באור אחר קצת או בהדגשות אחרות. אולי רק סעיף ג', רק ידוע, את השאר כמובן שיעורי בית, מי שיש לו ספק. בספרים איתה כי המ"ט ימים של ספירה הם כנגד המ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, ראינו. ויום האחרון הוא כולל של כל הימים. דבר זה שראינו אותו ביסודות של המוסר, זה אחת הדוגמאות המעניינות של פגישה של שיטת כלם, שהיה לה איזה עניינים סודיים עם הקבלה, כמו שהרב וולבה הביא, והנה פה היסודות במחשבת החסידות. כי מאה ספירה היא מחנה לקבלת התורה, ובכל יום צריך אדם להשתלם בקניין אחד שבתורה, וכל קניין הוא בער בפני עצמו, כמו שהייתה במדרשים, שממחת פעמים הוזכר המושג בער בתורה, והם כנגד הממחת דברים שהתורה נקנית בהם, וכל קניין הוא בער שלם. בימים האלו צריך להשתלם בכל המידות הללו כדי שיהיה ביכולתו לקבל התורה. ורמז לדבר הוא של"ג בעומר הוא קניין למד ג', ולמד ג' שם במשנה הוא לדעת הרבה מהראשונים אוהב את התוכחות, ולכן ביום זה הפסיק מיתת תלמידי רב עקיבא, שמיתתם הייתה על ידי שלא היה במעבד חברים והכנעה זה לזה, וביום זה השתלמו עצמם במידה זו של אוהב את התוכחות, ואז ממילא בטלה הסיבה. אוהב את התוכחות לא הכוונה סתם שאחד נותן לחברו איזה פיכטול כזה, בכלל הוא לא יקבל את זה ממנו, אלא כמו שאמרנו, ישיבה כמסגרת, זה הרי היסוד של הישיבה, אחרת יושבים בדד, חברותה, שיעור, קבוצה, בחדר, חבורה, כל הדברים האלה, הם תלמידים שמנסים להשתלם ביחד כדי להיות חבורה אחת שהולכת לקבל תורה. כמה? חג ושלום יכול להיות נזקים, ועד איפה מגיע העונש על הנזקים הללו אם לא משתמשים, וכמה תועלת יכולה להיות אם מקבלים זה מזה. ולא צריכים להיות ערום בהירה, גם כשאתה אומר לו ההפך, לא רק חס ושלום שאתה מרפא את ידיו, אלא היום שאתה יודע מה, פה כדאי שנבוא בזמן. אז אתה יכול לעשות את זה בצורה יפה, בצורה מתקבלת, אפילו בצורה חברמנית, אבל זה יתקבל על דעתו כדי שבאמת השליש האחרון, השמירה של הסדרים, הסך הכל זה ידיעות טכניות כביכול של ידיעת התורה, שעל גביהם באה הנשמה של התורה, שעל גביהם באה הפנים של התורה. מה שנתנו בשבועות, נתנו את ההתעלות הזאת שלמדתי תורה ונתרוממתי, אלא שכמובן בשביל ההתרוממתי הזה אתה צריך להתנער מכל הדברים שמעכבים את ההתרוממות הזאת. כמה יסודות של תפילה על ארץ ישראל ועל עם ישראל מוכנים לנו, על כמה צריכים להתעצב מה שעתיד להתגלגל בשבועות הבאים. יש מי שחושב, הרי כל האומנות של הבחירות זה להתחיל שיקוצים על השני. כמה לא נהגו כבוד זה בזה, חס שלום, אסור להגיד כיתוג על עם ישראל, יכול להיות. הולכים לרשב"י, 200,000 יהודים הולכים לרשב"י. אז במקום להתלכד תחת המדורה הזאת, באים מפלגות, בעצם ההגדרה מפלגות מפולגים, בפלגה, זה הפעם הראשונה שמסגר פלגה, שם נפלגו, הולכים מפלגות. הרשב"י כולו תרומות מתרומות, מספיץ שבשפיץ, הנקודה מאחדת. השמחה של ל"ג בעומר שפסקו, פסקו אחד לשני, כולם אוהבים אחד לשני, וכל כולו אני יותר טוב, אני יותר טוב. והכל כמובן בשם רשב"י, כולם נעשו צדיקים שם.
מי שיש לו ספר, יכול לשבת פה על יד הסטאז'ר ולתקן את הכלכלה הזאת שהייתה שם במירון. ולתקן את הכלכלה הזאת שמזלזלים אחד בשני. שיהיה בלב אחד, שיהיו מוכנים, אבל זה מתחיל מהבית, זה מתחיל מהחברותה, זה מתחיל מהסטנדר, זה מתחיל מהחדר, זה מתחיל מהשולחן בחדר האוכל. איך אתה מבקש לאחד חברה אחת שיחד תתגבש, שיחד תתרומם כדי ללכת לסיני.